את ברק פגשתי, או מצאתי יותר נכון, דרך האינסטגרם. היו לו כמה רילסים שמאוד תפסו אותי. היו מאוד מעניינים מצד אחד, מאוד מטריסים מצד שני. הוא מאמן כושר, הוא נוגע בכל העולמות האלה של תזונה, אבל לא רק. הוא גם נוגע מאוד בעולמות המיינדסט, שאותי זה מאוד מעניין, הקישור בין השניים האלה. אני היום מבינה שהיכולת שלנו לחוות או לחיות את השליחות שלנו עוברת גם דרך המקומות האלה של כושר ותזונה ואורח חיים בריא. ולכן הזמנתי אותו לפודקאסט שלנו, הזמנתי אותו להתראיין פה, ולבוא לספר לנו איך הוא מאמין שתזונה וכושר משפיעים על הבני אדם שאנחנו, על היכולת שלנו להגשים את השליחות שלנו. אז פרק 242, מי מתעורר קודם? הגוף או התודעה? מארחת את ברק פנסו. פתיח ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לעונה השנייה של אימפריית אימהות בצמיחה. אני נועה זגורי, ובשנים האחרונות אני חוקרת את היכולת שלנו לצמוח מתוך האתגרים היומיומיים של החיים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, ושמות על השולחן את כל הקלפים. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תנשמו עמוק, תורידו מסכות, ותהיו מוכנות לצלול פנימה.
הפעם זה קורה. גם בכושר עושים שני סטים חימום, ואז...
שניים?
סתם, תלוי בהם.
אוקיי. אז ברוך הבא ברק פנסו. מה נשמע? איזה כיף שאתה פה, איזה כיף שאנחנו מדברים. אני אמרתי שאני לא אגיד את זה, אבל אני חייבת להגיד, כי זאת פשוט... זאת האמת. כאילו, אני הזמנתי אותך להתראיין פה היום, כי הגעתי דרך האינסטגרם לעקוב אחריך כבר תקופה, כשמה שהוביל אותי לעקוב זה כי אתה חתיך בפעם השלישית, עמודים של מאמני כושר, יש בהם נטייה למין גנריות כזאת של אוקיי, אימונים, לא יודעת, תאכלי את זה, אל תאכלי את זה, תעשי את זה, אל תעשי את זה, כל מיני דברים כאלה, ומה שהשאיר אותי בעמוד שלך מעבר לוואי, יפה פה, זה מעניין פה. התוכן שלך הוא מאוד ורסטילי, הוא מאוד כאילו מגוון, יש בו כל מיני, יש בו גם את הפרקטיקה ויש בו גם הרבה תודעה שאני מאוד מאוד מתחברת לזה, וזה לא מתוך מקום של ציטוטי ספרים של כל המנטרות הקבועות וזה, זה מתוך מקום עמוק, זה מרגיש, של תהליך שאתה עובר, וזאת הסיבה האמיתית שאני הייתי מסוקרנת לחלוטין, גם כתבתי לך את זה בהודעה, אני חושבת שכאילו הסתקרנתי לחלוטין, במיוחד איזה פוסט אחרון שהעלית. וזהו, אתה מהאנשים שהכי בא לי לדבר איתם ולראיין אותם, כי ההרגשה היא שאתה נמצא בייעוד שלך ובשליחות שלך, ואתה עושה את מה שאתה עושה מתוך מניעים אמיתיים, ולכן נפגשנו היום. אז בוא ספר לי, קצת יותר לעומק, בפעם השלישית.
אני מסתכל גם על הנורה, לראות שהיא עובדת.
זהו, זה עובד, זהו, עכשיו זה עובד.
סבבה. אז... אני ברק פנסו. פנסו זה חושב בלדינו.
נכון, זה לא, חשבתי על זה.
פונסה בצרפתית, כן, נחמד. אני ביום ראשון אהיה בן 28, ו...
תודה השם.
כן, בעזרתו, כן. ואני גר ברמת גן בחצי שנה האחרונה, במרכז קרוב, לא יודע, 6.5 שנים, משהו בסגנון. ובתקופה הזאת באמת אני עוסק בתחום הכושר בפן מקצועי. אני עוזר לאנשים לעשות תהליכים של ממש טרנספורמציה, שינוי מהשלב שבהם הם נמצאים, וזה שונה מבן אדם לבן אדם, ועד לבן אדם שהוא עושה כושר. לא לרדת במשל, להיות בן אדם שעושה כושר. זה שונה.
זה...
מאוד, במהות.
שוני מטורף.
אני לא עוזר לבן אדם להיות רזה, או חטוב, או... אני עוזר לבן אדם להיות בן אדם שחי את האורח חיים הזה. ואני עושה את זה דרך אימונים וליוויים בסטודיו שלי במרכז תל אביב, ואני עושה את זה גם דרך ליווי מרחוק לכל הארץ, בכושר תזונה, הרגלים, והמון המון המון עבודה מנטלית ורגשית. וכל הדבר הזה, כמו ששמת לב, הוא בא באמת מתוך שליחות שלי, כי אני יודע מה זה עשה עבורי. בתור בן אדם ובחוויית חיים שלי.
שמה? איך זה בא לידי ביטוי? כאילו, אי שם בפרה-היסטוריה שלך.
אי שם בפרה-היסטוריה. בדיוק התחלתי לספר לך על שיחה עם אבא, שהייתה לי לפני כמה ימים, והוא סיפר לי על חבר שיש לו, שסיפר לו שהוא לוחץ על הילדים שלו להתחתן, ואז אבא שלי קצת התרברב בפני, הוא אמר לי, כן, ואמרתי לו, מה אתה לוחץ עליהם, ודברים כאלה, והוא עושה לי כזה, מה, אנחנו לא לוחצים עליכם, נכון? אז אמרתי לו, אבא תשמע, אבא תשמע, אתם יכולים ללחוץ, אבל כבר מגיל שנתיים שלוש זה לא כל כך עובד. וזה די מעביר את הנקודה שההורים שלי, אני מניח שחלק במכוון וחלק פחות, גידלו אותי ואת אחותי הצעירה האהובה יעל שאני גר איתה.
זה הזמן להגיד תודה ליעל.
כן, תודה ליעל שקיבלה אותי על הספה שלה לפני חצי שנה. גידלו אותנו בצורה כזאת שהיא, אם אני לוקח את זה לקונטקסט שלילי, לא מכווינה, פחות הכווינו אותנו, מה תוציאו ציונים טובים, או תלמדו את זה, או תעשו, תירשמו לחוג הזה. מצד שני, אם אני לוקח את זה לקונטקסט החיובים, נתנו לנו לחוות את החיים איך שאנחנו רוצים, והיינו אנחנו, ונשארנו אנחנו עד היום. אז
זה נשמע אבל שאתה כאילו לא לגמרי, זאת לא לגמרי מחמאה, מה ש...
אז אני אומר, יש לזה את שני הצדדים. המסע שלי הפנימי, הוא היה דרך לכעוס על ההורים, על זה שלא הכווינו אותי ולא... כן, הייתי נער מאוד כועס ומורד. גדלנו בבית שכזה לא היה בו כל כך כסף. אף פעם לא היה באמת חסר לנו משהו. מצד שני, אני זוכר המון, גם ריבים על כסף, וגם שרציתי דברים ולא קיבלתי אותם. רציתי, אני זוכר שאחד מהדברים שהכי רציתי והבטיחו לי זה לטוס לבר מצווה. וזה קרה בגיל 15, שנתיים אחר כך. ופשוט זה התבטא מרד בבית ספר, לא הייתי בא לבית ספר, הייתי שותה, הייתי מעשן, התחברתי לאנשים הלא נכונים. וככה היה נראה יותר השנים של התיכון שלי. אמא שלי התחילה ללמוד את אימון תודעתי שנקרא סאטיה, לא יודע אם את מכירה.
הוא
גם פותח פה בארץ על ידי מישהי, והוא נשען על עקרונות מאוד בודיסטים. כשאני הייתי בן 15, וזה היה בדיוק בשנים שדווקא אני התחלתי למרוד, אז הייתי צוחק, כאילו הייתי מזלזל בזה, מאוד זלזלתי בזה, ובגיל 19, אם אני לא טועה, או 20, ממש באמצע הצבא שלי, הלכתי לעשות את זה בעצמי. עברתי תהליך של איזה שנה וחצי כזה, של אימון אישי, שבו בכלל התוודעתי לזה שאני כועס, אני כועס. השיטה הזאת מאוד עובדת על פיתוח מודעות, למודעות רגשית, תיקוף רגשי, להבין דרך הגוף, אגב, אפרופו גוף, דרך הגוף להבין מה אני מרגיש עכשיו, למה זה קשור, ודרך, ממש דרך התחברות והקשבה לגוף, להיזכר מאיפה, לאן זה שייך ולמה זה קשור. אז המסעות, בוא נגיד, המסעות התודעתיים שלי, הם היו ממש מקבילים למסעות הגופניים שלי. בתחילת הצבא שלי עשיתי שינוי מאוד גדול.
בבחינה פיזית?
כן, מבחינת פיזית. הייתי, תמיד הייתי הילד השמנמן. אף פעם לא הייתי הר אדם, אבל הייתי מאוד מאוד חסר ביטחון, מאוד קינאתי בילדים שעושים ספורט ולא יודע, וכבר חתיכים בתיכון ומדברים עם בנות.
זה השפיע על כל הקשרים החברתיים שלך, הנראות החיצונית וכזה?
מאוד. אבל שוב, אני חושב שהייתי בגילאים האלה, הייתי מאוד מודחק. מאוד הדחקתי את הדבר הזה. לא ידעתי, לא שמתי לב שאני מקנה, שאני מזלזל, שאני משתמש
במנגנונים. אז איך זה בא לידי ביטוי?
אז זה בא לידי ביטוי בזה שהיה לי את החברים המצומצמים שלי, שאיתם הייתי מעשן, וכאילו מעשן ומבריז, ולא נמצא בבית ספר, או משחק במחשב. ודי הייתי נמנע מפעילויות חברתיות, מלצאת למסיבות, מדברים כאלה. מתירוצים כאלה ואחרים, שזה כזה, זה לא בשבילי.
כן.
כזה, שטויות.
אני מגניב מדי בשביל השיט הזה.
כן, ממש. ממש ככה. זה הגיע אפילו לרמה שדחיתי את השירות שלי בשנה, הלכתי לעשות מכינה קדם צבאית בירושלים, שזה אגב העיר שנולדתי בה, אבא שלי מירושלים במקור, כן, בגיל שנה עברנו לצפון. ואחרי חצי שנה גם משם העיפו אותי על אישון גרס, כאילו. ומצאתי את עצמי חצי שנה בבית עוד לפני הצבא, ושם נראה לי שזו התקופה שהייתי הכי מאושן ו... ורחוק מעצמי.
בן כמה? איזה גיל?
18 וחצי.
אז כאילו, רגע, שחררו אותך מאיפה? במכינה?
כן, נכון. ממש באמצע השנה.
ואז מה עושה ילד שמשחררים אותו מהמכינה?
הולך לעבוד.
ומתי מתגייסים? איך זה...
יש כבר דחיית שירות שקורית כבר לשנה, שנה.
הבנתי.
ואז היה לי חצי שנה בבית.
הבנתי.
עבדתי, חסכתי בשביל לבזבז את זה לטיול של שבועיים בברלין ואמסטרדם. ואז התגייסתי, אגב, מאוד מאוד הדחקתי את זה שאני הולך להתגייס, לא רציתי להתגייס, בכלל לא הבנתי מה רוצים ממני. בגיל 12 אמרתי לאמא שלי, אמא, אני רוצה כבר להשתחרר מהצבא. ממש ככה. אמרתי לה את זה, ואמרתי לה, אל תדברי איתי על חתונה עד גיל 40. זה שני הדברים שאמרתי לה.
וואו.
בגיל מאוד צעיר.
נורא שאבא שלך תפס את המסר לא לדבר איתך על חתונה עד גיל 40.
לא יכולים להלחיץ אתכם.
כן. אז נגמרה המכינה.
נפל לי הסימון שאני מתגייס, בערך שבועיים לפני הגיוס, והתגייסתי לשריון. אחרי בערך שבוע, התחילו לי כאבים ממש בעצם הזנב, והיה לי דבר כזה שנקרא שערה הפוכה, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע, ונאלצתי לעבור ניתוח קטן, ולהיות חודש בבית. ואז כשחזרתי לבסיס, אחרי חודש, הייתי באיזה מין פלוגת המתנה כזאת, סתם. חיכיתי למחזור גיוס הבא כדי לעשות איתו טירונות של שריון. והבסיס הוא היה בשיזפון, שזה ממש בדרום. אני גר בצפון, הייתי נוסע בראשון בבוקר 8 שעות לשם, ובחמישי בצהריים יוצא 8 שעות לשם. עשיתי חישוב פעם, והייתי קרוב בשירות שלי הייתי קרוב ל3 חודשים במצב ישיבה באוטובוסים.
גדול.
משהו כזה. אפילו יותר. והייתי מגיע, לא היה לנו שום לוז, שום דבר, והיה לי חבר אחד בחדר, שעד היום, עומר אלפנדרי, אם אתה איכשהו מגיע לזה, תדע שאני מודה לך מאוד, הוא ממש ישב עליי, תבוא איתי לחדר כושר. תבוא איתי לחדר כושר. ואני בגדול הייתי מסתכל עליו ומתפוצץ מצחוק. איפה אתה חי?
כן.
ומגלגל סיגריה. אבל איכשהו זה חלחל, ודי מתוך שעמום ומתוך... באמת, לא היה איזה רגע כזה, יש את כל הסיפורים של מאמני כושר, ואז הבנתי שאני חייב לעשות שינוי, וזה... לא, היה לי משעמם, באמת, היה לי משעמם, והבנתי שאין לי באמת מה לעשות, אבל לא הלכתי איתו לחדר כושר, אלא יצאתי לרוץ. היה לי די זוועה, בגדול.
הריצה.
כן, הקפתי את הבסיס. זה איזה 3 קילומטר, היה לי די זוועה.
הריצה זה דבר דוחה למי שלא עושה את זה בדרך
נורא,
כלל.
נורא, באמת. לא מבין איך עשיתי את זה. יומיים אחר כך עשיתי את זה שוב. ואז יומיים אחר כך עשיתי את זה שוב. ומפה לשם, די בצורה אינטואיטיבית, פיתחתי די את הגישה שלי שהייתי עד היום בכושר, ובתכלס בכל דבר שאני עושה. דרך הריצה, ובמשך החודשיים וחצי האלה ירדתי קרוב ל-20 קילו.
וואלה.
כן. בלי לס...
רק לא... מריצות.
מריצות? הייתי ישן המון, אכלתי בצורה מסוימת, שקצת בדקתי וחקרתי את זה.
הייתה לך מטרה? זאת השאלה שבסוף אני...
לא, זהו, אחרי חודש בערך משהתחלתי לרוץ, אני לא יודע אם את יודעת, אבל בן אדם שגדל עם דימוי גוף נמוך וביטחון עצמי נמוך, אני לא הייתי מסתכל במראה בכלל. לא הייתי נשקל, לא מסתכל במראה, ממש לא. ומישהו תפס אותי בבסיס ושאל אותי, תגיד, יש מצב שירדת במשקל פנסו? אז אמרתי לו, לא יודע, בדקתי, וזה היה 10 קילו, בלי לשים לב.
יו.
לא ידעתי אפילו. וכשזה קרה, היה כזה הסימון של, רגע, שמים לב אליי, שזה משהו שהוא לא היה, ואז נוצר ההקשר של, כאילו, אם אני עושה כושר ומשפר את הנראות שלי, אז גם יש לזה פידבק חיצוני.
זאת נקודה שהרבה נתקעים בה. כאילו, הרבה הופכים אותה לדבר העיקרי.
נכון. אז זה הוביל אותי, שוב, נמני את הילד הזה שהדחיק בכלל שזאת הייתה הבעיה שלו, mm-hmm. פתאום מצא את הפתרון לבעיה שלו, הפלסטר לבעיה שלו, כן? Mm-hmm. אז זה פתאום הופך להיות הדבר. ושם פיתחתי את האובססיביות לזה.
כן.
לזה ש אם אני מפסיד ריצה, אז אוי ואבוי. ואם אני אוכל פחממה, אז אוי ואבוי. Mm-hmm. וזאת הייתה חוויית החיים שלי בשלוש שנים של שירות, כשאנשים היו הולכים לשעת תש לישון, אני יוצא לרוץ, להקיף את הבסיס, ואגב, הייתי מאוד מוכשר בזה, אני חושב שהייתי יותר מוכשר, כמו עד היום, יותר מוכשר בראש מאשר פיזית. Mm-hmm. באמת המון 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 כוח רצון ויכולת לדחוף את עצמי.
שזה מה? שזה גם עניין. כאילו, כי אתה לא מעיד על זה שאתה מגיע מתוך בית ש... אתה יודע, דוחף אותך לדברים האלה, או מכוון אותך למקומות של צמיחה וכאלה. זה... כאילו, מי שלא מקבל הכוונה כזאת מהבית, הוא צריך לקבל אותה מאיפשהו. Mm-hmm. צריך להיות מאיפשהו, אתה צורך את ה... את ה... את ה... זה בא לבד מבפנים?
מבפנים, ממש. זה לא...
וגילית את זה לראשונה?
אני חושב שאנשים, אנשים שמוצאים את הייעוד שלהם, מילה גדולה, אבל שאנחנו מדברים עליה ושאנחנו מוצאים באמת את הדבר הזה שהוא באמת ממקום טבעי, שוב, לא כי מישהו אמר לנו שזה מה שאנחנו צריכים לעשות כדי, שאנחנו מוצאים אותו, מתוך הניסוי וטעייה, מתוך חוויית החיים שלנו, מתוך הכאבים שלנו, אז הכוחות, המשאבים הפנימיים הם פשוט לאף אחד אין סיכוי.
אבל למה אני מתעכבת על הדבר הזה? כי עניין של ייעוד ועניין של שליחות זה משהו שהוא נבנה. כאילו, נכון. אני מאוד מרגישה שזה משהו שהוא נבנה לאורך הדרך.
אנחנו רק בתחילת הסיפור.
כן. אבל למה זה מעניין אותי? כי כאילו אתה אומר שהיה לך את המשמעת העצמית הזאת והיה לך את הבערה הפנימית הזאת שאומרת לך לעשות את הדברים. אז השאלה שלי היא מאיפה ילד שלא היה לו שום דבר דומה כן. לזה עד עכשיו, mm-hmm. ורק נחשף לעולם הזה, ורק נחשף למשהו שמעניין אותו, מקבל תעצומות נפש כל כך רציניות כדי להניע את זה לבד, כדי להריץ את זה לבד. Mm-hmm. לא היה שם מישהו, לא היה שם משהו, לא היה שם שום כאילו...
אף אחד. ממש אף אחד. אנחנו ממש בתחילת הסיפור, ודווקא השנים שעקבו אחרי זה והשנים האחרונות שלי הרבה יותר לימדו אותי, דווקא אז לא היה לי משמעת. היה לי מה שנקרא מוטיבציה רגעית, היה לי כאילו איזושהי מוטיבציה שנבעה מ... כמו שאמרתי, כמו הילד שמוצא את הסוכריה, כאילו כזה, מצאתי את ה... יואו, זה עובד.
כן.
כאילו, יואו, זה הדבר.
הבנתי
אותך. אז כזה רדפתי אחרי זה. כי באמת פתאום בנות מדברות איתי ופתאום כזה... כל החסכים שלי מגילי תיכון קורים.
מתמלאים.
ממש. וכל השנים שעקבו, ותכף נגיע אליהם, הם היו כל פעם הגילוי שזה לא זה. זה לא זה. זה כלי לא, אבל זה לא זה. זה לא משנה. כאילו, אם אני חתיך או לא חתיך.
מתי גילית את זה לראשונה?
אני חושב ש לראשונה גיליתי את זה בערך אחרי חצי שנה שעברתי לתל אביב, והייתי די לקראת הסיום של הקורס בווינגייט, והגעתי לתוצאות מאוד יפות עם הגוף, ועוד נהניתי מזה שיש לי תשומת לב, אבל הייתי מאוד, מאוד, מאוד סגור. מאוד, שמתי לב שאני מאוד סגור, נזהר מלעשות דברים, ואז מישהי שעבדה עבדה איתי במלון שעבדתי בו, עבדה בקונדיטוריה, והיא הייתה כאילו הדבר במלון. זה כזה, היא הייתה השיח אצל הגברים במלון, כאילו זה היה זה. ואני זוכר שהיא הייתה נתפסת גם כאילו סנובית כזאת, כאילו אין אימי לדבר בכלל, היא לא שמה על אף אחד. ואז יום אחד, היה לי הרבה תקשורת עם הקונדיטוריה, היה לי כזה, אז יום אחד הגעתי אליה, לקחת איזושהי הזמנה של אורח, והיא שאלה אותי, תגיד, אתה גיי? אני כזה...
איזה לא צפוי!
וואו, זה היה הדבר הכי לא צפוי, כאילו, קודם כל היא מדברת איתי, שתיים, כאילו, זה מה שהיא שואלת אותי, אני כזה, לא? אתה שואל? ואז היא אמרה לי כזה, אז למה אתה לא מתחיל איתי? אני לא מבינה.
איזה חמודה.
חמודה, לייף לסתירה.
זה, תראה, בסוף זה... מצחיק, אבל...
ואז המשכתי לגמגם, את רוצה לצאת איתי? ואז יצאנו, ואז גיליתי בכלל שהיא עדיין בזוגיות, והיה תסבוכת מאוד מוזרה כזאת, שבסוף יצאנו כמה פעמים, ובפעם השלישית נכנסנו למיטה, ולא עובד. עכשיו, התגובה שלה, קודם כל, אני לב בתחתונים, לא יודע, זהו, כנראה, לא יודע מה זה, והיא קמה. טוב, יכול להיות שאתה באמת גיי, הולכת.
כלבה.
אני צוחק על זה עכשיו, ממש צוחק על זה עכשיו.
זה נוראי, זה נוראי.
אבל זה שלח אותי לשנה של שאלות ותהיות עם עצמי, וילד בן 22 בתל אביב, שכמו שאמרנו, לא קיבל הכוונה מחייו, ובטח שלא לימדו אותו לתקשר עם בנות וכזה, והבחורה הכי שווה שהוא יכול לדמיין בכלל, זה מה שהיא תופסת ממנו.
כן.
פגיעה מאוד קשה באגו. ואז גיליתי שכאילו להיות חתיך זה לא משנה, כאילו זה לא, זה לא מספיק. מספיק. זה לא מספיק, כאילו יש פה עוד רבדים לחיים האלה. שקשורים הרבה בביטחון העצמי ובתקשורת שלנו עם אנשים ובתקשורת שלנו עם עצמנו ובמיניות שזה שלח אותי לכמה שנים של לחקור את העולם הזה.
מעניין.
ואני חושב שפיתחתי איזשהו הרגל שכל פעם שאני נתקע באיזה קיר, אני בן אדם, בבסיסי אני אינטרוברט, אני מסתכל פנימה הרבה. אוקיי? אז אני שואל תמיד למה, וזה מה שאני חוקר, וככה המעגלים שלי.
עולם גדל סביבך.
כן, ממש ככה. אז זה היה הפעם הראשונה שהבנתי שזה, אוקיי, סבבה, אז אני אהיה חתיך, וכאילו, וזה המשיך, כאילו לזה שסיימתי את הקורס עם המון המון מוטיבציה. תוך 3 חודשים מילאתי יומן, כאילו אנשים לוקח להם שנים לעשות את זה, מילאתי יומן, ועשרה, 12 אימונים ביום, אימונים אישיים אימנתי.
ישר התחלת לעבוד, כאילו.
הייתי באטרף, כאילו, וגם עשיתי מלא דברים מדהימים, כאילו, מסתכל על מה שעשיתי אז, דברים שמדברים עליהם היום בשיווק ברשת, כאילו, באינסטגרם עשיתי אז בצורה... הכי אינטואיטיבית, כי זה באמת היה מבפנים, רציתי לעבוד, רציתי להביא את זה לאנשים, רציתי להעביר את זה הלאה. שזה אגב משהו, זה תכונה שיש לי בצורה, גם לטוב ולרע, אני הרבה, אני קולט ידע, אני אוהב ישר להעביר אותו הלאה. ובערך אחרי חצי שנה, פשוט הגעתי לברנאוט מטורף, כאילו הייתי עובד מסביב לשעון, מתאמן, מאמן, מתאמן, מאמן, אוכל, מתאמן, מאמן, אוכל, ישן, מתאמן, מאמן, אוכל, ישן. איפה החיים? כאילו, מה? מה?
לאן זה הולך? מה קורה?
לאן זה הולך כל הדבר הזה? ופה מתחיל רצף הסיפורים שלי, שבאמת ליוו אותי לאורך השנים, על זה שלא קיבלתי הכוונה למשמעת או למצוינות או לזה, כי עשיתי הרבה דברים בצורה אינטואיטיבית טובה, אבל לא היה לי את המיומנויות דווקא התודעתיות של לקחת את הדברים בקצב שלהם, להיות סבלני, ממושמע, להסיר רעשים, להתרכז בעשייה שלי, וכל פעם הגעתי לברנאוט כזה, וזה הביא אותי להמון המון ספקות לגבי מה שאני עושה, לא יודע, אולי אני צריך לעשות משהו אחר בכלל. כשבפועל, כאילו, אתה מסתכל על המציאות, אני מתפוצץ, כל פעם אני מתפוצץ והולך אחורה, מתפוצץ והולך אחורה.
אני רוצה לעלות לדיון תוך כדי הסיפור שהוא באמת מעניין, דרך אגב. שכל הספקות האלה, כאילו אני רואה אותם, אתה יודע, ברגע האמת קשה לנו להסתכל על חרה ולהגיד, וואו, חרה, זה יופי. אבל הספקות האלה, בדומה גם לסימנים האלה שבאים בדרך, כמו הבחורה הזאת שהרסה לך שנה מהחיים, הם באמת סימנים שמופיעים בשלבים מסוימים בדרך, שהיכולת שלנו להסתכל עליהם, כמה שאנחנו יותר קרובים להסתכל עליהם ברגע האמת כמשהו חיובי, אז אנחנו פחות שורפים זמן על כל המרמרת והבאסה והדיכאון, וזה לא ילך וזה לא ילך, כי אנחנו, הרבה יותר קל לנו לראות במרחק הזמן של וואלה, זה היה כל כך נחוץ הדבר הזה. זה היה כל כך חשוב כדי לבנות את מי שאני.
מדהים שאת אומרת את זה. היום, זה מה שהיום כתבתי בסטורי, כתבתי, החיים שלי קיבלו את התפנית הכי חזקה והכי חדה, ברגע שהצלחתי להסתכל דווקא על הרגשות השליליים שלי אחרת.
כן.
רק שם הכי, הכי הרבה שינוי והכי מהר, וזה שינה את הקצב של הדברים. וזה ממש קרה בחצי שנה האחרונה. עברתי פרידה מזוגיות שהייתה בשלבים מסוימים, מהממת, עם המון חיבור, היינו חברים מאוד מאוד טובים, ברמת בשלבים מסוימים, אני הייתי בטוח שאנחנו הולכים להתחתן, הייתי בטוח ש... וגם סביבנו, כאילו, היה ברור. וגם שם חוויתי בערך, היינו שנתיים אחד, ובערך בשנה חוויתי הרבה קשיים בתוך העסק. ושוב, לא ידעתי לשים את האצבע על... זאת אומרת, חוויתי פחדים, קשיים, לחצים, ולא ידעתי להסתכל ולהצביע על למה. אלא ישר פירשתי את זה שזה לא בסדר שאני חווה את הדברים האלה, וניסיתי להדחיק אותם, וכאילו להזיז אותם, ולהשליך אותם לדברים אחרים. וזה יצר מלא בלגן בבית, כי הבלגן הוא היה אצלי בראש.
מעניין, ממש מעניין אותי לדעת איך השפיע השינוי הזה שאתה אומר שקרה לפני חצי שנה, שכאילו נפל כן. לך הסימון, איך זה השפיע על העשייה שלך?
אחד, כמו שאמרת, המרווח בין לחוות רגש שלילי או מקרה שלילי לבין היכולת שלי להסתכל עליו בתור כמו הנורית של הדלק שנדלקת ברכב, צריך לתדלק, צריך לעשות, כאילו צריך להתייחס לזה רגע, ולא בתור כזה, יואו, מה קורה פה, משהו לא בסדר, ואולי אני לא בסדר, וכאילו, והמקצוע שלי לא בסדר, וכאילו, אני לא במקום הנכון שלי, אז המרווח, הוא התקצר מאוד, מאוד, והוא ממשיך להתקצר, זאת אומרת, כאילו, התובנה הזאת הייתה הכי חשובה, עבורי לפחות, וזה עוזר לי, ושוב, זה, אני יכול להגיד שזה גם באקסלרציה מטורפת, בתאוצה מטורפת. רמות האמונה שלי בעצמי ובדברים שאני עושה, התאוזה שלי לעשות צעדים שעשיתי צעדים בעבר שיכולים להתפרש כאמיצים, אבל הם היו ממקום אחר. היום אני מרגיש שהם ממקום הרבה יותר שלם.
כן, טבעי.
כן. ממש.
אומץ טבעי כזה.
חיבור, באמת חיבור למה שאני עושה, ו...
הלקוחות שלך, המתאמנים שלך, אתה חושב, אם היית שואל אותם את זה עכשיו, אתה חושב שהם מרגישים את זאת אומרת, זה הביא איתך, השינוי הזה יצר גם איזשהו שינוי בגישה שלך לספורט, לאורח חיים, למתאמנים שלי, לאיך אני מדבר אליהם, למה אני אומר להם, זה יוצר איזשהו, כאילו, אתה יודע, גלים... לדבר?
כן, מאוד. אני חושב שתהליך של שחרור, של לעשות כושר ולאכול בצורה מסוימת, לשחרר את המקום הזה של הייתי ילד שמן שעשה את זה מהסיבות האלה, ועכשיו כאילו אני עושה את זה כדי לקבל תשומת לב, או כדי לראות בצורה מסוימת, או לא יודע, משהו בסגנון הזה. התהליך הזה הוא תהליך ארוך, שהוא חד משמעית משפיע באופן ישיר על הצורה שבה אני מעביר את זה למתאמנים שלי. על איך ייראו התפריטים שלהם.
כן.
ממש. איך תראה תוכנית אימונים. מתי אני אגיד להם, אחי, הכל טוב, תבוא שבוע הבא. כי זה לא, כי אנחנו לא אנחנו לא במרוץ לשלושה חודשים, אנחנו, כן. כאילו, אנחנו בלייפסטייל מסוים.
זאת הנקודה החזקה.
ממש.
אני יוצרת שנייה, כי אני...
אנשים גם רוצים, גם צריכים, ובסוף בסוף, רוב האנשים, הם שאיפות מטורפות עם הגוף שלהם, אוקיי?
מה? מה, מה הסטנדרט? מה הסטנדרט רוצה?
רוצים להיות יותר, לראות יותר טוב. רוצים להרגיש חזקים ושהגב לא נשבר אחרי יומיים של, יום של עבודה, או כי סחבנו דברים מהסופר. רוצים וצריכים, ואני כאילו, אני אגיד צריכים במקום של חינוך, צריכים להיות בתחושה של שיפור מתמיד. אנשים צריכים את זה, באמת, זה פשוט איזה בחור הוא אמר לי שהוא חוקר את הנושא של עושר באלף כבר 20 שנה.
וואו.
והיום הוא מאמן אנשים לאושר, והוא מצא את הנוסחה. זה מה שהוא אמר. וחלק מאוד משמעותי מהנוסחה, לפי מה שהוא אומר, ואני ישר מאוד התחברתי לזה, זה באמת הנושא הזה של תחושת צמיחה. כאילו בסוף, שוב, היא לא צריכה להיות מהירה, אנחנו לא צריכים להגיע לאנשהו, היא לא צריכה להיות, כאילו, אנחנו, זה לא בהשוואה ל, זה בדיוק בהשוואה אל עצמנו.
כן.
אז אני יכול להגיד שבכל שלב בחיי, ובטח בכושר האישי שלי, שבהם ניסיתי להיות בשימור, או כזה, אני שומר את הקיים, או לא כזה חשוב לי עכשיו להשתפר. הייתי פרקטיקלי מדוכא, ממש.
וואלה.
כן, ממש. אז שוב, יש אנשים יותר הישגיים, יש אנשים פחות, יש אנשים שחשוב להם יותר, פחות, אבל כולם אוהבים להרגיש שהם משתפרים. אז
גם אם יודעים את זה וגם אם לא.
בדיוק, נכון. וזה מה שאני עושה שוב, מי שמתעניין מבין יותר מה עומד מאחורי שיטת האימונים שלי, הגישה שלי, הצורה שבה אני מעביר בסטודיו.
איך הגישה שלך באה לידי ביטוי בסטודיו? זאת אומרת, אם אני מגיעה לך לסטודיו, מה שונה מסטודיו אחר ברמת המתאמנת? מה אני חווה?
חוויתי לא מעט מתאמנים, כי אני דייקתי את זה לאחרונה, את ההגדרה, אבל לא מעט מתאמנים לאחרונה שבאמת כאילו אמרו, וואו, זה בול מה שחיפשתי כשהם הגיעו, כי רוב האנשים שמגיעים אליי זה אנשים שלא ממש מסתדרים בחדרי כושר גדולים, או באימוני קבוצה מאוד גדולים, כזה קרוספיטים ורעש, צלצולים, כיפים, לא יודע, דברים כאלה. מצד אחד, מצד שני, כאילו, זה אנשים שכן מבינים את הערך של קבוצה, קהילה, בית, אנשים שכן רוצים להרגיש אנשים, כאילו, יש איזה המון ערך לראות את האנשים סביבך, גם מתאמנים ולהרגיש. מצד שני, אנשים שמבינים את הערך של התאמה אישית. כל אחד מאיתנו נמצא בנקודה אחרת. כן. לא משנה כמה, כאילו, מאמן יגיד שהוא מצא את השיטה שעובדת לכולם. הוא מצא את ה... לא יודע מה. זה שיטת האימונים, זה האימוני קבוצה הכי טובים, חרטה. כל אחד מאיתנו נמצא בנקודה אחרת. אז יצרתי איזשהו קונספט שבסופו של דבר מאגד בו קבוצות קטנות, אבל התהליך הוא מאוד מאוד אישי. אוקיי?
אתה רואה על המתאמנים שלך את הצמיחה שהם חווים מעבר למשיגים את הגוף שהם רצו?
וואו, שאלה טובה מאוד. אני חושב שזה הדבר הראשון ששמתי לב אליו.
מה?
בתור מאמן, כאילו, אני מדבר 5 שנים אחורה, הייתי רואה, מה זה רואה? אנשים היו מספרים לי, כאילו, באופן טבעי, מדברים באימון אישי, אז באותה תקופה, והם מספרים לי שפתאום יש להם אומץ לעשות את זה, והם לוקחים צעדים בעבודה שלהם, והם ככה, כל אחד ושלו, אם זה גברים שפתאום יש להם יותר אומץ לדבר עם נשים, לא, באמת, כל אחד, המון המון נושא של אומץ.
וקישרת אבל... את זה?
מאוד מהר קישרתי את זה, ואני יכול להגיד גם שזה באיזשהו מקום בלבל אותי.
מה זאת אומרת?
כי אמרתי, רגע, אולי בכלל הכוחות שלי הם כאילו מנטליים, ואני צריך כאילו להיות קואוצ'ר שמאמן אנשים, ברמה של כאילו שנה וחצי אחורה נרשמתי לקורס, אחרי שלושה שיעורים פשוט הלכתי משם. כי התובנה הזאת של מאמן הוא מאמן, זה לא משנה, אמרת לי בשיחה עכשיו שהמקצוע הוא כלי, אז זה ככה, זה מאמן הוא מאמן, זה לא משנה, כאילו אני יושב ומדבר עם בן אדם, או שאני מעביר לו את אותם ערכים דרך הגוף.
נכון.
ואני אפילו מוצא שככל שאני פחות... ככל שאני פחות מדבר באימון, ודווקא מתעסק יותר דווקא בהעברה של הערך שלי, ומי אני דרך האימון הפיזי, האנשים חווים יותר, יותר ויותר.
כן. זה הכוח של להיות אחד עם האג'נדה שלך. זה הכוח של כאילו, והדבר היפה באמת, זה כאילו נורא קל לנו להסתכל על תוצר מוגמר. על בן אדם שהוא נורא חזק במה שהוא עושה, הוא מאוד מוצלח, יש לו קהל, יש לו זה, יש לו הכל. ולהגיד, טוב, הוא מאוד כישרוני, היה לו מלא מזל, הכל הסתדר לו. ודווקא התהליך שאנחנו עוברים, והאומץ גם לדבר אותו, וגם לשתף אותו, וגם לא להתבייש בו יותר, כאילו לא לשים אותו, כי אתה יודע, זה משהו בצד. דווקא הדבר הזה, גורם לכל שאר האנשים מהצד להגיד, יואו, גם אני יכול. יואו, גם אני יכול להיות שם. גם אני מסוגל לעבור את התהליך הזה. ואני, לא שיצא לי להיות בסטודיו שלך, אבל מהבנתי על בני אדם, אם יש סיבה שממשיכים לבוא, זה לא כי שומרים על קוביות בבטן. זה כי הם מקבלים את האומץ הזה. ואת הכוח הזה להיות שם. שזה מדהים בעיניי. וזה משהו שהייתי רוצה שניקח אותו עכשיו וננסה לפשט אותו, לשים אותו על הארץ, סבבה? אני מאוד 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 מאמינה שהשליחות שלנו לא באה לידי ביטוי בדבר אחד. זאת אומרת, המקצוע שלי זה לא השליחות היחידה שלי.
נכון.
יש לי שליחות כלפי הגוף שלי, יש לי שליחות לילד שלי, יש לי שליחות כבת זוג בעולם וכבן אדם שמתנהל פה ופוגש אנשים וצריך... קראתי את זה באיזה ספר פעם לפני מלא שנים, שאחד מהדברים שאנחנו מחויבים לעשות פה זה להראות לעולם ולאנשים שבתוכו עוד ועוד מהיופי של אלוהים. והמחשבה הזאת היא בעצם שליחות. זאת אומרת, כשאני אבחר להתנהג לאנשים בחוץ ולעצמי ולילד שלי ולבן זוג שלי וכולי וכולי, לפי ערכים מסוימים, אז אני אחיה את השליחות שלי באמת. אבל שאלת השאלות היא איך מתפקדים על כל הדברים האלה בוז, כאילו. איך אני יכולה גם להשקיע בעסק ולתת הנשמה ולעזור לאנשים ולשנות להם את החיים, וגם לאכול אוכל בריא ולא מנות חמות ווולטים וכאלה, וגם לעשות ספורט שכל פעם אני קובעת ופשוט זה לא קורה, וכאלה. איך פרקטית אתה יכול לעזור לאנשים שנמצאים במקום הזה עכשיו, של אני רוצה מאוד אורח חיים בריא, אני לא יודע איך אני גורם לדבר הזה לקרות, אני שנים מנסה, וזה פשוט שנים לא עובד.
אוקיי. אז... יש את יש שוב אני חושב שכל אחד מוצא גם המון דרכים, אין דרך אחת לעשות את זה. אני חושב שאני יכול לתת את העקרונות של מה עבד לי ומה עובד למתאמנים שלי.
כן.
מצאתי שלשתף דרך מה עבד לי ולמתאמנים שלי זה אני הכי יכול לעמוד מאחוריו.
כן.
אז בסופו של דבר צריכה לעמוד מאחורי זה התובנה ש we're in it for the long run. כאילו אנחנו באמת, זה לא לחודש הבא, לעוד חודשיים, לחתונה עוד שלושה חודשים.
כאילו להפסיק לתחום את זה בזמנים של...
וואו, להעיף את הנושא של זמן, להעיף את הנושא של זמן מהמשוואה. ואני יכול להגיד גם שאני שמח שדווקא יותר צעירים היום מבינים את זה. פעם, דרמת ה-10 שנים אחורה, רוב המתאמנים בחדרי כושר ובטח בעולמות האימונים בתשלום ודברים כאלה, היו אנשים מעל גיל 30-35 וזה נהיה יותר ויותר צעיר. דווקא יותר מבין, יש איזו התעוררות מצד אחד, מצד שני גם אנחנו כאילו בשיא המגפה שנקראת השמנה והעולמית, אז ברגע שאתה מבין שאתה רוצה גם להיות בן 70 שיכול להרים שקיות וכאילו לטפל בנכדים שלך, אז זה לא קשור, זה לא משנה, כאילו זה לא אני רוצה להיות חטוב עכשיו, כי מה יהיה עכשיו, כאילו מה ההבדל? זה אחד, זה ההבנה הראשונה. שתיים, זה הנושא של התייחסות ל... יש דבר כזה שנקרא גם בתזונה וגם בכושר, יש פירמידת התזונה ופירמידת המזון. לא פירמידת המזון בהקשר של חלבונים, פחמימות, שומנים, כמו שהם מלמדים בבית ספר, אלא כזה, מה באמת הכי חשוב, ואז כזה, לאט לאט אתה עולה ונהיה פחות חשוב, פחות חשוב, פחות חשוב.
מה יש למעלה ומה יש למטה? מה בראש ומה בתחתית?
זהו, אז הטיק טוק והאינסטגרם והרשתות, הם מנגישות המון המון גימיקים שהם נמצאים למעלה בפירמידה, וכשהם לא חשובים, כאילו לא הדברים החשובים, ואז אנשים כאילו, יו, אני צריך את התוסף תזונה הזה, כאילו, כי זה מה שמפריע לי בכלל להיות חטוב, ואם אני אעשה 16-8, זה תזמון הארוחות, זה מה שחשוב, שזה כל כך גבוה, זה כל כך למעלה, שבפועל כאילו, ברגע שאתה, באמת, שלושה דברים, אתה קודם כל מתעסק בלעשות 2-3 אימוני כוח בשבוע, באמת, לא יותר, אגב, הם לא חייבים להיות יותר מ-45 דקות. שניים, שלושה. אם אתה מפתח מודעות, זה לוקח את הזמן שזה לוקח, חודש, חודשיים, שלושה, מפתח מודעות לדבר הזה שנקרא, הפחד הזה שנקרא קלוריות. אתה מבין את המשמעות שלו, של כאילו הוצאה אנרגטית, כמה אני מוציא ביום, וכמה אני מכניס.
אתה מאמין בספירת קלוריות?
בטח.
אתה סופר קלוריות?
בטח. זה לא... יש דברים...
זה נשמע לי כמו אחד הדברים, תמיד סניתי את זה.
כן, אני נורא מבין, כאילו, כי זה נשמע כמו... זה נשמע מפחיד.
זה פשוט הופך את החיים, קודם כל, ללא ספונטנים.
אז מה שאני תמיד אומר על הדבר הזה, זה שכל דבר שהיום את יודעת, בתחילת הדרך הוא היה, כאילו, היה את התקופה שבו למדת אותו, ואז ידעת אותו. והוא פחות היה כזה, הוא פחות סיפור היום. אז אני אומר... גם אם אתה רוצה לחיות חיים שבהם אתה לא יותר מדי סופר קלוריות, שווה לעשות תקופה שבה אתה לומד מה זה אומר, מה המשמעות של זה.
שווה לעשות תקופה, רשמתי לי.
כן, כאילו ברמת החודשיים, שלושה, שנייה להבין, רגע.
כי מה הערך מוסף שאני אקבל מזה?
כי אז גם אם אתה תעשה בערך, אז זה יהיה יותר קרוב למה שאתה צריך. מאשר, שוב, גם אם אתה לא תרצה לספור אחרי זה קלוריות, אבל אתה תדע פחות או יותר, אתה תדע, יהיה לך יותר מושג.
יותר מודעות.
ממש, להתייחס לזה בתור פיתוח מודעות, ולא בתור, זה הדרך להיות רזה. סבבה?
זה פיתוח מודעות כאילו למה אני מכניס לגוף שלי.
ממש, מה הגוף שלי באמת צריך.
אבל השאלה הנשאלת היא, מה שנכנס לגוף שלי נמדד אך ורק לפי מספר הקלוריות שלו?
לא.
או ש... כן.
לא, זה, אז זה שלב אחד למעלה שלב אחד למעלה בפירמידה של המזון, זה נקרא מקרו, מקרו נוטריאנטס, זה בעצם כמה חלבונים, פחמימות, שומנים אנחנו צריכים. זה הדבר השני, לפתח אליו מודעות. באמת, מעל זה, באמת הוא לא מאוד משמעותי כבר עם המטרה שלך, זה בסך הכל להיות בן אדם בריא, רזה ברמה סבירה, חזק, זה שני הדברים שחשובים. קלוריות וחלבונים פחמימות שומנים, פחות או יותר. מעל זה, זה כבר מה שנקרא מיקרונוטריאנטס, זה הוויטמינים ומינרלים, וזה כבר להיכנס באמת לדקויות שלפעמים כבר זה. אגב, מעל זה, זה נגיד תזמוני ארוחות ודברים יותר קטנים, כמו שאנשים מתעסקים בצומות בוקר וכאילו ודברים.
אני עשיתי את זה הרבה זמן.
זה כלי. גם אני עשיתי את זה. גם אמא שלי עשתה את זה. אני עובד עם זה ככלי עם חלק מהמתאמנים שלי.
אני חייבת להגיד אבל שבתקופה מסוימת בחיים זה עבד.
ואז הפסיק. נכון. כי אתה חושב שזה הסיבה, אבל הסיבה שזה עבד לך, זה כי היית במאזן קלורי שלילי, וזאת הסיבה, פשוט. אז שוב, אנשים מתייחסים לדברים שהם פחות חשובים, חושבים שהם החשובים. זה אחד. ובהקשר של האימונים, אז זה באמת... זה, זה לעשות אימוני כוח, זה יותר חשוב מכל דבר. אנשים חושבים ללכת על הליכונים והליכות וריצות.
זה יש לך, סליחה, כן? אבל אתה העלת איזה סרטון, אני מאוד אוהבת פילאטיס, ואתה דיקטה לי את כל החשק לפילאטיס עם הסרטון הארור שלך על זה שאומר, תעשי פעמיים, תעשי שלוש, תעשי ארבע פעמים פילאטיס בשבוע.
לא הגעתי למספר ארבע.
שעצרת בשלוש.
אם יש לך, אמרתי ככה, וזאת הנקודה המאוד משמעותית, לרוב האנשים בעולם יהיה וימשיך להיות בין פעמיים לשלוש בשבוע להתאמן.
כן.
נכון? אם המטרה היא להיות חטובים, רזים וחזקים, פילאטיס זה לא אידיאלי לזה, פשוט ככה.
איך אתה, אבל פילאטיס כל הזמן מדברים על זה ואומרים שזה מחזק שרירי ליבה, וזה מייצר גמישות, ובפילאטיס גם יש משהו קסום שאין אותו בשום ספורט אחר. אתה מגיע אליו בלי נעליים.
גם אצלי מתאמנים בסטודיו בלי נעליים.
באמת?
בוודאי.
איך יכול להיות? מרימים משקולות ועושים דברים מסוכנים.
נכון, זה יותר בריא.
באמת?
ברור.
הפתעת אותי עכשיו. בקיצור, אז אתה אומר שפילאטיס לא מקדם את...
הוא לא מקדם חיתוב ושינוי הרכב הגוף.
אבל אתה מדבר הרבה על כאילו, על העניין הזה של רזה. כאילו, על העניין של רזון לעומת שומן, וששומן זה מגפה עולמית, וכל מיני כאלה. שקודם כל, צריך לשים את הדברים על השולחן, בימינו אנו, זה דברים בעייתיים לדבר אותם. זאת אומרת, מה זה בעייתיים? זה דברים שמעוררים עניין, הם מעוררים שערה. ראיינתי לפני כמה חודשים את מעיין לוי, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותה, אבל היא אישה שמנה, שמדברת ומתעסקת המון בעניין של דימוי גוף, ומקדמת איזה אג'נדה של אני תופסת מקום וכו'. והיא מציגה דווקא את הצד השני, של להיות, לא שאני באה, כאילו, סתם אני מעניין אותי.
בטח.
מעניין אותי הנושא. היא מציגה ומדברת על זה, שזה לא בריא להיות שמן, כמו שאנחנו... נוטים לחשוב. זאת אומרת, זה לא בהכרח שאתה תהיה שמן ואתה לא תהיה בריא. אתה מבין את ה...
במידה מסוימת.
מה זה אומר במידה מסוימת? ספר לי. איך זה נשמע מעולם של מישהו שמתעסק באורח חיים ובתזונה?
אני לא יודע מאיזה עולמות היא מגיעה, כאילו, ומה הידע שלה, כאילו, המקיף בנושא של גוף, אבל בתור מי שעוסק על החיבור גם בין איכות המחשבה שלנו והרגשות שלנו למה שקורה בגוף, אז אני המון המון חוקר ומתעסק בנושא הזה שנקרא איזון הורמונלי. אוקיי? בעצם ההורמונים שלנו בגוף, זאת מערכת שהיא נותנת את האותות, אוקיי? לאיך לתפקד. וכשהיא יוצאת מאיזון, אז זה מתבטא המון במה שנקרא חוסר איזון רגשי בכלל. כאילו אנחנו הרבה פעמים, אנחנו לא יודעים את זה, אבל החוסר איזון הרגשי והמנטלי שלנו והאיכות המחשבות שלנו נקבעות בכלל על כאילו תפקוד גופני לחלוטין, פיזיולוגי לחלוטין. ויש סיבה לזה שקוראים לדבר הזה להשמנה מגפה, כי זה באמת, באמת משפיע על המאזן ההורמונלי בגוף. שוב, עד מידה מסוימת, יש, כאילו, יש מידה שאתה לגמרי יכול להיות בבריא, אבל אני אומר, מה שקוראים לה השמנת יתר, לרוב ההורמונים שמופרשים בתאי שומן, הם פשוט מייצרים עמידות להורמונים אחרים במוח, הורמונים שקשורים בסובע, הורמונים שקשורים בשריפת שומן, הורמון שנקרא לפטין, אם זה מעניין אותך. ועמידות ללפטין היא מייצרת עמידות לאינסולין גם, הולכים ביחד, אינסולין...
שמה זה אומר בפועל? אם יש לי עמידות לאינסולין, אז מה זה אומר
ש... זה מקושר לסוכרת, זה מקושר למחלות לב, זה מקושר להמון המון מחלות. ממש מחקרית מקושר למחלות.
אתה מאמין שאנחנו צריכים להיות בשאיפה, לשמור על גוף, וגם מה זה ההגדרה של רזה? זה גם שאלה שהיא...
בגלל זה אמרתי, רמה סבירה, אני לא חושב שכאילו כל אחד צריך לשאוף להיות 10% שומן, כמוני. שוב, אלא אם כן, זה מעניין אותך להיות, לראות ככה, או להרגיש ככה, זה מעניין אותך. אם לא, אבל צריך לשמור על רמה סבירה, כן, רמה סבירה של אחוז שומן בגוף, זה באמת קשור לבריאות.
תגיד, אם אתה מסתכל על הסביבה האישית, הקרובה שלך, הורים... אחותך, חברים וזה. אתה מרגיש שאתה מייצר השפעה גם בחיים שלהם, ברמת הבריאות ואורך בחיים, כאילו? זה משהו שאתה רואה אותו קורה? אנשים שעשו פתאום איזה שינוי, וכאילו, זה בא ממך. כי דווקא למעגלים הקרובים שלנו, זה יותר מאתגר ליצור את ההשפעה.
כן. אחותי ירדה בחצי שנה האחרונה, 22 קילו.
וואלה.
כן.
איזה קטע, מאז שנכנסת לגור אצלה.
מעניין, אה? אני לא גר ליד ההורים שלי, אבל אמא שלי ירדה 17 קילו בשנה האחרונה, והתקשורת שלי בשנה האחרונה הייתה, השתפרה פלאים. אולי יש לזה השפעה, לא יודע. אבא שלי, אבא שלי הוא בן אדם שמתמודד עם ענייני בריאות, והיום אני עוזר לו, אנחנו נפגשים בזום לעשות אימונים. אז
אתה מטפל, נגיד, אנשים יכולים להגיע אליך עם איזשהו קושי בריאותי, ואתה עוזר להם לפתור את זה בעזרת תוכנית מסוימת?
נזהר מאוד כאילו מלהתיימר ולהגיד שאני עושה את זה. אני יכול להגיד שעשיתי את זה, שוב, בלי לשים לזה את הכותרת.
כן.
בטח ובטח בעיות של סוכר, קולסטרול ודברים כאלה, ככה, אימונים ותזונה מאוזנת, אבל גם הדרמות של דלקות פרקים, כאילו דברים יותר כרוניים וחמורים נפטרים על ידי אימונים נכונים, בהכוונה נכונה, בהדרגה, בהתאמה אישית.
ואתה מאמין, ללא כל ספק, שאימוני כוח זה האימונים הכי רלוונטיים שאנחנו צריכים להתעסק בהם.
הכי יעילים?
כאילו אם יש לי זמן מסוים ואני לא יכולה להתאמן כל השבוע 500 שעות.
לשיפור אורח החיים, באמת, אם יש לך את השעתיים שלוש האלה, לשיפור אורח החיים מכל הבחינות, לא יכול להיות יותר חד משמעי מזה.
ומה זה כוח בתור כלולסית לגמרי בספורט שעושה רק פילאטיס? זה משקולות בלבד?
משקולות ומשקל הגוף. התנגדות. יכול להיות גומיות גם. יכול להיות כאילו אמצעי או חיצוני או שימוש במשקל הגוף. כדי להתנגד, שכיבות תמיכה, מתח, סקווטים, משקל גוף, דברים כאלה, אבל איזושהי התנגדות, גם פילאטיס זה איזושהי פורם של אימון התנגדות, אבל פשוט היא הרבה יותר עדינה, עם הרבה פחות דרישה עצבית ומטבולית מהגוף, פשוט זה הכל. אז כן, עובדים בפילאטיס, אגב, אני עשיתי לא מעט פילאטיס ויוגה בחיי, אבל זה תמיד היה כתוסף.
אז אתה כאילו מתייחס לכל שאר סוגי הספורט כתוספת לדבר העיקרי שהוא כוח.
נכון. שוב, לרוב האוכלוסייה בעיניי. אבל היום בדרך שבה אני מאמן, בשיטת האימונים שלי, בדגשים שאני נותן, יש המון מעולמות הפילאטיס והיוגה.
וואלה.
כן, המון, שוב, המון דגשים, המון מודעות תנועתית שעזרה לי להתפתח דרך שם, המון דגשים על ליבה והחזקת הגוף, יציבה, דברים שמגיעים מהעולמות האלה, אבל יצקתי אותם לתוך האימון כוח שלי. אבל שוב, האקס פקטור, מה שעושה את הכי הרבה אימפקט, מה שזה, זה הכוח.
טוב, אז עכשיו אני רוצה שאתה תיתן לי באמת. אני רשמתי פה הרבה מאוד דברים, אבל חלק, משהו שבא לי ממש כאילו שאני אוכל לצאת איתו היום מהשיחה הזאת ולהגיד, אוקיי, קיבלת כמה כלים קטנים, כמה פושים של זה מה שאת צריכה לעשות כדי להניע את עצמך לעבר הכיוון הזה. כי החיים הם עמוסים, הם עמוסים, אין לך ילד עדיין.
נכון.
ובעזרת השם, גם אתה תגיע לשם. וזה שואב ממך כל טיפת זמן, או אם יש לי זמן אז אין אנרגיה וכאלה. מה אני כן יכולה לעשות במסגרת חיי? לא כדי לעשות יותר ספורט, אלא כדי להתאהב בדבר. זה מה שבא לי שיקרה. בא לי להתאהב באורח חיים בריא. אני חולמת על זה, יש לי מלא תוכניות על זה, שזה יקרה, ואני פשוט לא יודעת מאיפה להתחיל, כאילו. לא יודעת איך מניעים את זה.
בוא נגיד, אם יש לך את ההבנה הזאת, שזה משהו שאת רוצה לסגל אותו, אז אני חושב שהדבר, אגב, אני לא חושב שאני היחיד שמייצג את האג'נדה הזאת ומאמין בדברים האלה, אז אני אומר שבאמת שהדבר הכי טוב שאפשר לעשות זה ללכת ולהתחייב לבן אדם שלווה אותך בתהליך כזה, אבל לוודא שזאת האג'נדה שלו, ולא בן אדם שכאילו שמדבר על לעזור לך תוך חצי שנה לרדת במשקל.
כן.
באמת שבן אדם שמדבר את התכנים האלה, את הערכים האלה, אז זה הכי טוב, אבל אם כאילו, במרכאות טיפים פרקטיים, שפשוט בדרך כלל אני...
לא, זה טיפ מעולה, להתחייב לאג'נדה.
כן, בדיוק. להתחייב להיות הבן אדם הזה, לא להתחייב. ואז, אם הבן אדם הזה באמת מאמין בדרך חיים הזאת, הוא ידע לא ללכת אותך בצד צד, בצד צד שמתאים לך.
צד צד.
צד צד. זה מה שיש לך עכשיו, זה רמת, זה הכוח שלך. סבבה. שבוע הבא יהיה קצת יותר. שבוע אחרי זה יהיה קצת יותר.
מה עם תזונה? איך...
אז לגבי תזונה, מה שהייתי עושה, אם את לא רוצה כרגע להיכנס לנושא של קלוריות, אז הייתי לפחות, הייתי מתעדף, מה שנקרא, מתעדף חלבון. אוקיי? שחלבון, למי שלא יודע, זה חלבון זה כל דבר מהחי, זה חלבון. מהצומח יש לנו טופו, וסייטן וכל מיני תחליפים כאלה, אבל זה בעיקר מה שחלבון, מתעדף אותו וירקות, ופחמימה אוכל במידה.
אוקיי.
כאילו זה ממש, ו... להקשיב לזה ולא לזה באוכל. שזה אומר, ללעוס יותר לאט.
כן.
לא לאכול מול הטלוויזיה, או מול מסך. לשתות כוס או שתיים של מים לפני אוכל. ואפילו הייתי אומר לקחת גם כמה נשימות לפני שמתחילים לאכול. להתחיל לאכול מהירקות, שהביסים הראשונים יהיו משם. אחרי זה הביסים צריכים להגיע מחלבונים. ובמידת הרעב וההקשבה כאילו לכמה הבטן מלאה, אז לגשת לפחממה. וזה יכול להיות הכל באמת, זה לא משנה. פסטה, פתיתים, פיטה, לא משנה. אם יהיה לך באמת חשק לזה כאילו, אז סימן שאת צריכה את זה וזה בסדר. הכל טוב.
זאת אומרת, יש פה גם את עניין על לשחרר הלקאה עצמית עם...
ממש, מותר הכל, באמת.
מותר הכל.
הכל מותר.
אתה יודע שלאחרונה, קודם כל קראתי ספר שהפך את עולמי, אני מדברת עליו הרבה בכל מיני מקומות, שנקרא העולם לא יכול להתקיים בלעדיך. ממש ביום שישי ראיינתי פה את הסופר.
וואו.
ואחד מהדברים המדהימים שגיליתי, זה לא גיליתי מהספר, אבל זה חידד לי נורא, זאת ההבנה שביהדות ובתורה יש הרבה מאוד דברים, ניואנסים קטנים כאלה, שמכוונים, כמו סימנים לזה שהיינו, למה לא קלטנו את זה קודם? נגיד עכשיו אמרת, לנשום לפני, לשתות מים לפני, זה כאילו הרגעים האלה שלפני שאני אוכל, לעצור רגע ולא להתנפל על האוכל. וכשאתה אומר תפילה לפני האוכל, ואתה אומר, כאילו, אתה מברך לפני האוכל, אז כאילו יש לך את הרגע הזה שבו אתה לא פשוט קופץ על הצלחת ומסתער אליי, אלא רגע מודה על זה שאתה אוכל, אתה מתרכז בזה שאתה הולך ליהנות מהאוכל הזה, כי זה גם עניין. כשאני בוחרת ליהנות ממשהו, לא משנה אם זה שוקולד או שזה שניצל, היכולת שלי לקבל אותו בגוף שלי בסבבה, ולא לכעוס על זה שהוא נכנס, גם לדעתי, אני מאוד מאמינה, עוזרת לו לצאת באותה צורה. הוא לא נתפס בגוף כמשהו רע. הוא לא נתפס. אז יש גישה מאוד היפית שאומרת שזה, אתה יודע, אם אתה אוהב את זה, זה לא משמין. זאת אומרת, אם אתה מתייחס לזה באהבה למה שנכנס אליך, אז זה לא מקלקל אותך. אבל... על קצה המזלג, אני מאוד מאוד חושבת שזה מתחבר, והטיפים שנתת פה הם מאוד טובים, אני לגמרי חושבת שאפשר ליישם אותם, הם ישימים.
מאוד פשוט, כן.
הם ישימים, זה מפתיע. בדרך כלל אין יותר מדי טיפים ישימים בדברים האלה.
מה שאמרת על הנושא של אם אתה אוהב את זה, אז... אז אמרת את הדבר הזה שאם אתה... אם אתה אוכל משהו כי אתה אוהב אותו, אז הוא לא יישאר גם. אז אני גם מאוד מאמין שאם אתה אוכל משהו כי אתה אוהב אותו, ואנחנו מדברים כרגע לצורך העניין, נגיד על דברים מתוקים, שוקולד, פיצה, whatever, אבל כי אתה באמת אוהב אותו, אתה גם לא אוכל כזה הרבה ממנו. לא הרבה. ואתה תהנה ממנו הרבה יותר, ככל שתאכל אותו פחות גם.
זה בטוח, אבל... לא, למרות שתכלס, זה כשחושבים על זה, באמת נכון.
אם נדבר שנייה, נעמיק למקום רגשי, ושנייה נדבר עליו אפילו מהיבט נוירוכימי במוח, סבא, כאילו איך הדברים עובדים במוח, אז על הדבר הזה שנקרא דופמין, שמעת פעם? אז דופמין זה נוירוטרנסמיטר, מוליך עצבי שהוא מקושר לתגמול במוח, אוקיי? ובעצם כשאנחנו אוכלים משהו מתוק, כשאנחנו אוכלים משהו שהוא מאוד טעים, כזה, יש בו הרבה מאוד טעם, עשיר מאוד, אז מופרש המון דופמין. והנקודה ביום, למשל, שיש הכי מעט דופמין, זה בערב, לצורך העניין, אחרי שכאילו די...
שפכנו להגיע.
די שפכנו את אותו על כל היום. וכמה הדבר הזה משמעותי, אם אני מקשר את זה שנייה לנושא רגשי, כמה הדבר הזה מקושר ל... כשיש לנו רמה מאוזנת של דופמין במוח, אז זה מקושר גם על איזון רגשי מאוד.
אבל איך שומרים על רמה מאוזנת של דופמין?
אז זה קשור להרבה הרגלים אחרים. האמת שיש לי פוסט על זה, הוא גאון מי שכתב אותו באמת, על הרגלים שקשורים באורח חיים בכלל, באורח חיים בלייפסטייל, שהם משפיעים בצורה עקיפה, אבל מאוד מאוד משמעותית על... הצלחה בתהליכים של הסיגול של אורח חיים בריא ושל
איזון.
אז אחד זה נושא של הגבלה מאוד משמעותית של מסכים ושל רשתות חברתיות.
אתה עושה את זה?
כן.
מה זה אומר?
הייתי מראה לך בטלפון, אבל כשאני לוחץ על האפליקציה של האינסטגרם, אז קופץ לי מסך של, אוקיי, קח נשימה עמוקה, שלוקח... 15 שניות בערך, עד שאני יכול באמת לעשות המשך להיכנס לאינסטגרם, וזה שואל אותי, להיכנס או לא להיכנס?
איך עשית את זה?
יש אפליקציה, אראה לך.
מה אתה אומר?
מדהים. שינה מדברים על זה הרבה, אבל מאוד מקושרת באיזון של רמות הדופמין. למי שצורך את זה, דברים שקשורים באימורים, פורנו, דברים כאלה, זה מאוד מאוד משפיע.
רמות... כי מה המחנה המשותף של הימורים, פורנו וכולי?
הריגוש הזה, הריגוש, ריגוש זול, זה ברמה הנוירוכימית, זה דופמין.
אוקיי.
זה מה שמופרש במוח. וברגע שהגוף, ברגע שהמוח מתרגל לקבל דופמין בצורה זולה, אז שוב אנחנו חווים קצוות רגשיים יותר גדולים. אוקיי? ואנחנו לומדים ש... המוח לומד לקבל את הדופמין שלו בצורה יותר נגישה, זולה. כן. אז כאילו אנחנו נפנה, לא נדע שזה קשור. אנחנו לא נדע שזה קשור, אבל אנחנו נפנה למתוק בערב, או לא בערב, אבל אנחנו נפנה לשם, כי מיד אנחנו מרגישים יותר סבבה.
כן.
מיד. וזה למה, איך אני מסתכל על המפה, אז כאילו המון... המון, שוב, מחוסר מודעות מסוימת, המון משתמשים במונחים אכילה רגשית ודברים כאלה, כשבפועל זה מאוד מאוד קשור לפשוט תהליכים פיזיולוגיים מאוד פשוטים.
שכאילו מקפידים בהם, אז אין צורך, כאילו לא, אתה לא מגיע לאכילה רגשית, אתה אומר. מה עם הקשר למערכות היחסים בחיינו? זאת אומרת, לא רק בני זוג וכאלה. כל מערכות היחסים בחיינו. אני שואלת כי, לא יודעת, נדמה לי שאתה גם איזה פרופסור לאיזה משהו שאני עוד לא הבנתי בדיוק מה, אבל אתה מביא הרבה מידע כזה גבוה על המוח שלנו ואיך אנחנו פועלים באמת וכזה. אז מעניין אותי לדעת, דיברת על הגבלה של מסכים, אני מבינה למה זה. מקלקל לנו את החיים. גם שינה, להקפיד עליה. גם העניין הזה של ריגוש זול. אבל מעניין אותי ש... אחד מהדברים שהכי משפיעים על החיים שלנו בקורא או להיבטים, זה כל מערכות היחסים שאנחנו מכניסים את עצמנו לתוכן. בין אם זה חברים, בין אם זה קולגות, בין אם זה בני זוג, או סתם אנשים שאנחנו פוגשים בדרך.
אז ההשפעה של מערכות היחסים על...
כן, כאילו אתה רואה איזשהו קשר, לפחות אצלך, על מערכות היחסים שיש לך היום, חברים שהיו פעם, לעומת חברים שיש היום, מעגלים, מי מקיף אותי.
כן. אני בתחילת הקורונה די עקרתי את עצמי מכל הסביבה שהייתה לי. וככל שהשנים עוברות אני מעמיק עוד יותר ועוד יותר בהבנה של ההשפעה של הסביבה שלנו עלינו. כזה שאתה משל הזה שהוא, אני לא יודע עד כמה הוא קלישתי ואנשים מכירים אותו, אבל כשפרח לא צומח טוב ונובל, אנחנו לא מאשימים את הפרח, אנחנו מאשימים כאילו את האדמה, את הדשן, את הזה, אז כאילו בסופו של דבר אני מאוד מאמין בזה. אני חושב שזה מין ביצה ותרנגולת. זה הסביבה הרעילה שלנו, אני לא אוהב, דווקא זה מונחים שאני פחות אוהב, כזה סביבה הרעילה, אנשים זה, זה האנשים שאני הכי מודה להם היום.
כן.
כי באמת בלי הכאבים האלה שחוויתי, ובלי החוסר סיפוק שחוויתי, אז לא הייתי יכול גם לדייק את מה אני כן רוצה, ומי אני כן רוצה שיהיה סביבי. אז להיות סביב אנשים שרוצים גם אור חיים בריא, שחיים את זה,
שחולקים איתנו את אותם סט של ערכים.
ממש. שזה חשוב להם גם. ואגב, כאילו, יכול לקרות שאנחנו נמצאים סביב אנשים שלתקופה מסוימת היה להם את אותם סט ערכים שלנו. ואז הייתה לנו הבנה אחרת, ואנחנו פתאום כן רוצים אור חיים בריא, והם עדיין לא. ופעם הייתי המון מטיף דווקא למשפחה. שאלת אותי על ההשפעה, ופעם דווקא הייתי אומר להם, כאילו, כמה זה חשוב, כשאני עשיתי את זה פחות, זה השפיע עליהם יותר.
ככה זה עובד בסוף, מראה שאנחנו משחררים.
משחררים ומתעסקים בלהיות באמת מה שאנחנו מדברים. כאילו, התעסקתי בלהיות השינוי הזה, אז כן.
נקודה מדהימה. טוב, אני יכולה להמשיך לפטפט פה.
יש עוד על מלא.
כן, אבל יש לנו עוד מה לעשות, ואתה עוד קבעת, יש לך לוז, אתה יוצא מפה ללוז. אז אני אסיים את זה, אבל אני קודם כל אגיד תודה רבה.
תודה לך. כי
היה פרק מהמם.
איזה כיף.
אתה איש מאוד מאוד מסקרן. אני כן אגיד, שאמרתי לך את זה בכמה מילים לפני שהתחלנו להקליט, שיש משהו שונה, או רובד נוסף נקרא לזה, שאתה מביא עם האנרגיה שלך, כשאתה נכנס לחלל, כשאתה מדבר, כאילו יש משהו יותר רך, קראתי לזה קודם, עכשיו אני אולי יכולה לקרוא לזה יותר מקבל באיזשהו אופן, יותר מכיל, נכון. בגישה שלך, ובדרך שבה אתה מתנסח, ובדרך שבה אתה מדבר את הרעיונות שלך, שזה מאוד 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 יפה לראות, ותשמע, אם לא היית בתל אביב, או אם אתה חושב לפתוח פה איזה סניף בראשון, אז יהיו לי כמה לקוחות.
יש.
תן בכמה מילים באמת איפה אפשר למצוא אותך, ואיך ומה אתה עושה בדיוק, כאילו אם מישהו אידיוט מספיק כדי להגיע לתל אביב, סליחה, אבל
בסדר. אז באמת הסטודיו שלי לאימונים ולתהליכים שקשורים בגוף קוראים במרכז תל אביב, באזור כיכר רבין. אפשר בעיקר למצוא אותי ולקבל המון, אני חושב, ברשת, באינסטגרם בעיקר. טיק טוק זה מפצח אותו כרגע, אבל שם, וביוטיוב, ביוטיוב בשנה הקרובה יהיה המון 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 תוכן, כי קשה לי עם ההוזלה של, כאילו,
קטנה, צמצום.
שלושה טיפים לי, כזה, שלא עוזר לאף אחד.
אולי אתה צריך פודקאסט, מי יודע?
כן, אז כבר יש ציוד לפודקאסט.
יפה.
אז כן, פודקאסט, וכן, והרבה תוכן גם ויזואלי, בסוף כושר זה תחום שיש בו משהו שכן יש ערך לראות. בעיקר שם אפשר למצוא אותי, ואני מלווה בכל הארץ. כאילו, אנשים שמרגישים שיש להם את המוטיבציה הבסיסית ואת הרצון הבסיסי לעשות בעצמם, והם צריכים את הליווי וההכוונה והכלים. אז המערך והשירות שלי מתרחב גם עכשיו, ואנשים נוספים ושירות לקוחות ודברים כאלה, אז כזה יש מעטפת שעוזרת לזה.
מהמם.
Yes.
תודה רבה.
תודה לך.
יאללה, צ'או.
צ'או, צ'או.